רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי זין בתשרי תשפ"ד, ה-22 בחודש ספטמבר שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לקראת שבת שובה, וגם לקראת יום הכיפורים שיחול ביום שני, יחול ביום שני הבא בעזרת השם. עד ואנחנו נשדר עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום בפינת לשון רגע של עברית נדבר על הביטוי הראלים ומצוקים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. נשוחח על שבת תשובה כהכנה לקראת יום הכיפורים. בפינה נוספת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל. ישוחח כבוד הרב על הנושא החלטתי לטפס אל האברסט. בואו תצטרפו ונשמיע את תפילת כל נדרי. האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה. זכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. והוא יחמול עלייך חמלה.
לך
שלום לכבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב, שומע?
לך ולכל המאזינים.
אמן, אמן. כבוד הרב ישוחח על שבת תשובה, פרשת האזינו, כהכנה לקראת יום הכיפורים, שיכול, אם ירצה השם, ביום שני הבא ביוד בתשרי. כבוד הרב, אנחנו נתחיל בשאלה בפרשת השבוע, פרשת האזינו. כך כתוב בתחילת הפרשה, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ אמרפי. ובכן, מה מועילה האזנתם של שמיים והארץ? הרי עם ישראל צריך לשמוע את הדברים ישירות, הרי הם מכוונים אליו. בבקשה, כבוד הרב.
אכן, שאלה נכונה, מעורר אותה למעשה רשי. רשי אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל את השמיים והארץ? כיוון שהשמיים והארץ, מה הם קיימים לעולם, אף כך הברית עם עם ישראל קיימת לעולם. אז לכאורה זה לא כל כך מובן. זה נכון שהשמיים והארץ הם מעידים, הם חיים וקיימים לעולם, אבל קודם כל עם ישראל צריך לשמוע את זה, לא השמיים והארץ. ובית, עם ישראל הרי מתחלף. אדם נולד, אדם מת, והארץ והשמיים לעולם עומדים וקיימים. אז מה מועילה אותה עדות לשמיים וארץ שחיים וקיימים לעולם? אז האמת שמי שמסתכל בהמשך רואה שהכל קשור לזכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זגניך ויאמרו לך. כלומר, העדות הזאת של שמיים וארץ היא לאו דווקא עדות אקטיבית. השמיים וארץ אין להם פה לדבר, אלא העניין הוא שעם ישראל צריך לזכור מה היה בעבר. עם ישראל צריך להבין שכוחו והיכולת שלו להיבנות, להשתכלל, להתפתח, להתעלות, היא תלויה בחיבור שלו אל העבר, וכל זה מכוון גם אל ההמשך, גם אל העתיד. ובמובן הזה השמיים והארץ הם אכן עדים, לא השמיים והארץ במובן הפיזי, אלא הזיכרון. הזיכרון ההיסטורי של מה עבר על עם ישראל. והפרשה הזאת היא פרשה מאוד מיוחדת, א' במובן הזה שהיא שירה, היא גם נכתבת בתורה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. מי שיסתכל, זה לא הכתיבה הרגילה, הרציפה של שורות התורה, אלא יש כאן כתיבה מאוד מיוחדת שבאה לומר שאכן הפסוקים האלה הם פסוקים מכוננים, הם פסוקים שעם ישראל תמיד צריך לשים אותם אל מול עיניו. ובאמת את הפרשה הזאת אנחנו קוראים הרבה פעמים בין כסה לעשור, בשבת תשובה, והיא כל כך כל כך קשורה אל התשובה שנדרשת מאיתנו. כדי שאדם ישוב בתשובה, הוא צריך באמת להתבונן לאחור, לא רק במובן הפרטי, אלא גם במובן הלאומי. תסתכל איך עם ישראל עובר וחי את ההיסטוריה. כשעם ישראל עושה רצונו של מקום, אז העולם, השמיים והארץ מאירים לו פניהם. אבל חס ושלום, כשעם ישראל סוטה מן הדרך, אז הם הראשונים, השמיים והארץ, להיות שליחיו של הקדוש ברוך הוא, על מנת להיפרע, להעניש את עם ישראל, או ליתר דיוק, על מנת לכוון את עם ישראל ולעורר אותם. ולכן שאנחנו בימים האלה, באמת כל אחד ואחד מאיתנו, וגם במובן הלאומי, מפשפשים במעשינו, חלק גדול מהעניין, חלק יסודי מהעניין, הוא זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור, להתבונן על העבר ולהפיק לקחים מן העבר. דרך אגב, לאו דווקא מהעבר הרחוק של לפני 1,000, 2,000 או 3,000 שנה, להביט לאחור גם בפרספקטיבה של 10, של 20, של 30 שנה לאחור. היום אנחנו מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור, שבהחלט הייתה נקודת זמן מכוננת שהדגישה או הבליטה כמה וכמה מצד אחד כשלים שהיו במערכות השונות של המדינה, בין אם זה במובן הפוליטי, בין אם זה במובן הצבאי, אבל ביחד עם זה, מתוך הבירור של הכישלונות האלה, גם גילינו הרבה הרבה כוחות. עם ישראל עמד במשבר פוליטי וצבאי עמוק מאוד בתחילת מלחמת יום הכיפורים. אנחנו רואים שרוחו המופלאה של העם הזה ניצחה. ועל אף הקורבנות הרבים שנפלו, החיילים שנפצעו, שנלקחו בשבי, שאנחנו שומעים אותם באמת בימים האחרונים, וטוב עשו המדיות השונות שהקדישו זמן רב, או מקדישים זמן רב, להקשיב שוב לאותם לוחמים, לאותם שבויים, לאותם פצועים בגופם או בנפשם, על מנת שבאמת נזכור מצד אחד את המשבר הגדול שהיינו שרויים בו, אבל מצד שני, את לא רק הניצחון הצבאי, אלא את היציאה מן המשבר בכל המובנים ובכל המעגלים, שעם ישראל הצליח לצאת מהם באותם שבועות ארוכים ומדממים. הניצחון הצבאי הגדול, והרבה הרבה יותר מזה, גם רוחו של העם לא נשברה. הרוח להפך התחזקה יותר, ואחרי כל הבירורים עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות בעיני אנוש ובשכל אנוש, יצאנו דווקא מחוזקים.
אכן, אכן, כבוד הרב צודק. הייתי שם, נלחמתי במלחמת יום הכיפורים, ומה שכבוד הרב אמר, הוא תיאר את זה בצורה הכי נכונה על אותה תקופה שעברנו.
כן, זכית להיות בתוך התמרות אש והעשן האלה, ובאמת את המסרים, אתה כחלק מאוד צריכים להביא את זה אל האומה, אל הדור החדש, אל הדור הזה שלא ידע את יוסף, שלא הכיר את המשבר הזה, וגם לא ידע איזו תקומה הייתה מתוך המשבר הזה. זה שליחות, זאת שליחות.
נכון. כן. זה מה שאני עושה, אגב, כשאני מדבר עם בני המשפחה וגם עם כל מיני קהלים אחרים באריאל.
כן, אשריך.
אז אנחנו נעשה אתנחתא, כבוד הרב, או שנמשיך?
כן.
כן. אז אתנחתא, אנחנו נעשה אתנחתא ונשמע מה אנחנו נשמע עכשיו. ממעמקים. מעמקים, זה אותו מזמור שאנחנו קוראים אותו בעשרת ימי התשובה לפני היוצר בתוך התפילה. נשמע את דודי ממעמקים.
מעלות ממעמקים קראתיך השם
כבוד הרב.
כן.
אנחנו נמשיך בנושא נוסף. במוצאי יום הכיפורים יש מצווה ללך מחייל אל חייל ולהתחיל לבנות את הסוכה. לכאורה יש עניין שזריזין מקדימין. דהיינו כל יהודי היה צריך להתחיל במצוות סוכה עוד לפני יום הכיפורים. אז מה העניין שממתינים עד למוצאי יום הכיפורים כדי להתחיל בבניית הסוכה? בבקשה כבוד הרב.
כן, אכן שאלה נכונה מאוד. יש מנהג מאוד מאוד רווח וכמובן יסודו בפוסקים שבמוצאי יום הכיפורים, לאחר ששבנו בתשובה ונתכפר לנו על כל חטאינו, אז אנחנו מתחילים בעגל ימין.
כבוד הרב, אתה נשמע מקוטע, כבוד הרב, אתה נשמע מקוטע וקצת חלש.
עכשיו שומעים יותר טוב?
בוודאי, כן.
אז אני אומר שאכן יש בפוסקים, מביא הרמה, השולחן ערוך, שבמוצאי יום הכיפורים, לאחר ששבנו בתשובה ונתכפרו לנו חטאינו, אנחנו רוצים להתחיל ברגל ימין. אנחנו רוצים להתחיל דווקא בקיום מצוות ובמצווה החשובה שעתידה להתקיים מספר ימים אחר כך. ולכן יש כאלה נוהגים לעשות את הסוכה מיד במוצאי יום הכיפורים, או לכל הפחות להתחיל בעשיית הסוכה. אבל יש מהפוסקים האחרונים שהעירו שלכאורה היה מקום להתחיל בעשיית הסוכה לפני יום הכיפורים דווקא. ומדוע? כי לפני יום הכיפורים, כמו שאומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להרבות במצוות, בצדקה, בתפילה, במעשים טובים, ובוודאי שגם במצוות שבין אדם למקום. ומצוות סוכה היא מצווה חשובה, מצווה יקרה, ולכן, נקרא לזה הדרך שמצאו הפוסקים, ואיזה בברכי יוסף ועוד פוסקים, שהנכון הוא להתחיל את בניין הסוכה דווקא לפני יום הכיפורים, כדי לאסוף עוד מצווה, כדי להרבות בזכויות, ובמוצאי יום הכיפורים להתחיל בהכשר הסוכה, דהיינו בסכך, ולהשלים אותה אם אפשר, ואם לא, אז למחרת. ולעניות דעתי, זאת הדרך הנכונה. יש לזה גם דרך אגב עניין פרקטי, עניין מעשי. תמיד הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם ימים מאוד מאוד לחוצים, מאוד צפופים, יש הרבה מטלות, הרבה הכנות, כמובן גם ארבעה מינים, להכין, לקנות, להכין, ולכן חכם עיניו וראשו. בדרך כלל סוכה זה לוקח קצת זמן להכין אותה, זה דורש טרחה וכוח, ולכן הדרך הנכונה היא להתחיל לפני יום הכיפורים, כך אנחנו נוהגים, להתחיל לפני יום הכיפורים, וביום הכיפורים עצמו להשלים את הכשר הסוכה. זאת הדרך הנכונה. יש אולי עוד מעניין לעניין באותו עניין דבר מעניין. נהגו גם מיד במוצאי יום הכיפורים, עדיין בבית הכנסת, לעשות קידוש לבנה. הרי אנחנו מיד אחרי ראש חודש, המנהג הוא לומר קידוש, לברך על הלבנה, יש גם תפילה מיוחדת ונוסח מיוחד, והאמת היא שהרבה נוהגים לעשות זאת במוצאי שבת הראשון, שמיד אחרי ראש חודש. מדוע במוצאי ראש חודש, מוצאי שבת? זה על פי מסכת סופרים, ששם נאמר ש מצווה לומר את הברכה הזאת כשהאדם מבוסם. מבוסם כלומר לבוש יפה אחרי אכילה ושתייה, דהיינו במצב של שמחה, של עונג, ולכן דחו את זה למוצאי שבת. בעצם היה צריך לקדש לבנה מיד כשרואים אותה, אבל המנהג של רבים הוא לקדש דווקא במוצאי שבת, גם בגלל שזה ברוב המדרת מלך, אבל גם בגלל העניין שאמרנו שאדם מבוסם, לבוש חגיגי, אחרי אכילה ושתייה ראויה וכיוצא בזה. ועכשיו אנחנו רואים שרבים נוהגים לקדש לבנה במוצאי יום הכיפורים, אז מצד אחד זאת מצווה רבה, מפני שעוד מצווה אחת מיד אחרי יום הכיפורים אתה מיד מקיים עוד מצווה, אבל יש הרבה אחרונים שהעירו איך מברכים על הלבנה כשהם מעונים. אז קודם כל, באמת ראוי שמי שנוהג את המנהג הזה לקדש לבנה במוצאי יום הכיפורים, אז שיקדשו ויתאמו משהו הציבור, בית כנסת יחיד מראש, כיבוד קל, על מנת שיתאמו לפני קידוש לבנה. אנחנו נוהגים לקדש לבנה במוצאי שבת תשובה, שאז כולם מבוסמים, והעניין המיוחד הוא שוב שאנחנו מוסיפים עוד זכות ועוד מצווה לפני יום הכיפורים. אז כל אחד ינהג כמנהגו, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שאנחנו משתדלים לאסוף מצוות, להוסיף זכויות, וככל שזה יהיה ברוב עם הדרת מלך, זה בוודאי עוד זכות הרבה יותר גדולה, של זיכוי הרבים, שרבים מקיימים ביחד מצווה. עוד דבר אולי שקשור לציבור, זה הברכות המיוחדות שאנחנו מברכים אחד את השני. כידוע, מראש השנה אנחנו מתחילים לברך אחד את השני, כשמתראים או במכתבים, תיכתבו בספר החיים, ספר הזיכרון, כן, חוץ מהברכות המסורתיות, שנה טובה או מתוקה, אבל הברכה שמופיעה במקורותינו היא כתיבה וחתימה טובה. ואכן, הברכה הזאת היא מותאמת למהותם של הימים האלה, מפני שבראש השנה הזכויות והחובות חלילה של אדם נכתבים למעלה, בספרים של בית הדין, של בית הדין של מעלה. והחתימה על, על הדין, על דינו של האדם, החתימה היא ביום הכיפורים. ולכן יש לנו את עשרת ימי תשובה, שבהם אנחנו משתדלים לסנגר על עצמנו, על עם ישראל כולו, ולהוסיף עוד זכויות ועוד מעשים טובים וצדקה, עד שביום הכיפורים אנחנו נחתמים, ולכן גם הברכה היא תיכתב או תיכתבו ותחתמו בספר החיים, בספר הזיכרון. אנחנו מוסיפים בנעילה חתימה, מפני שבסוף ביום הכיפורים אנחנו נחתמים, ובעזרת השם לאלתר לחיים טובים. יש להוסיף אולי נעריך על זה בימים הבאים, שיש את הושענא רבה, שזה נקרא יום החיתום, מפני שבורא עולם בחסד וברחמים גם לאחר חתימת הדין עדיין נותן אפשרות לבניו רחומיו, לעם ישראל, לעשות מקצה שיפורים, מה שנקרא, כן? ולכן יש לנו גם את הסוכות עם שלל המצוות והמעשים טובים שאנחנו עושים, והאחדות הנפלאה שעם ישראל נמצא בה תחת סוכה אחת. כל אלה הם אפשרות שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לבניו, על מנת אפילו לשנות את מה שכבר נחתם. כן, וזה חיתום הרבה, יום החיתום, שבהושענא רבה אנחנו נחתמים ככה את החתימה הגדולה, הסופית. אז אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך גם אותך, את בני משפחתך ואת כל המאזינים ואת עם ישראל כולו.
אמן.
תכתבו ותחתמו לאלתר בספר חיים טובים, בספר פרנסה וכלכלה, בספר של בריאות, ובעזרת השם שנזכה שבשנה הזו הבאה עלינו לטובה, עם ישראל ידע להתעלות על עצמו, וכמו שידע לצאת ממשברים, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, ידע לצאת מכל המשברים הכי גדולים, ידע לצאת מהם, להתרומם, להתעלות, ושנזכה לאחדות שלמה, לאהבה, לאחווה, ובזכות זה נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן אמן, אני מאחל לכבוד הרב, שקודם כל שבת שלום, וכתיבה וחתימה טובה, ואנחנו נשמע את אל נורא עלילה, על פי נוסח יהדות תימן.
שבת שלום.
של עברית. ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן ועורכת הפינה רגע של עברית בזמנו. השבוע נדבר על הביטוי הרעלים ומצוקים. ומצוקים, הרעלים ומצוקים. במודעות אבל של היישוב היהודי הישן, כך כותבת רות אלמגור רמון, אנו מוצאים את הכותרת ניצחו הרעלים את המצוקים, את המצוקים, הרעלים את המצוקים. כך נהוג לכתוב בראש מודעה על פטירתו של אדם גדול, כך ביישוב היהודי הישן. לרבים הכותרת הזאת היא מעין כתב חידה. לאמיתו של דבר, אין כאן שום מסתורין. הרעלים הם מלאכי שמיים, מצוקים הם צוקים, סלעים, וגם העמודים האגדיים המחזיקים את הארץ. וזאת ההזדמנות להזכיר לאוהבי הטיולים ולמחפשי האתגרים שמצוק הוא צרה, מצוקה, ואילו סלע גדול הוא מצוק. בלשון מליצית, מצוקים הם צדיקים גדולים שהעולם הרוחני נשען עליהם. התמונה שברקע הביטוי ניצחו הרעלים את המצוקים היא תמונת קרב. המלאכים נלחמים בגדולי האומה וגוברים עליהם, ומניצחונם הם לוקחים עמם את הנפטר. בפעם הראשונה תועד הביטוי הזה עם מותו של רבי יהודה הנשיא, כשלא רצו לומר בפשטות רבי מת, אמרו ניצחו הרעלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. ואנחנו נשמע עכשיו את אל מורה עלילה עם אברהם פררה.
ומסלדים בחילה בשעת הנעילה, חון אותם ורחם וכל לוחץ ולוחם, עשה בהם פלילה בשעת הנעילה. Israel, Eliyahu ve Gabriel, Basruna Geula, Bishat Hanela.
לנו שער בעת נעילת שער פתח לנו שער בעת נעילת שער כיפנה כיפנה יום פתח לנו שער בעת נעילת שער Fana ki fana yo Tach lanu shara Be'et neilat shara Betach lanu shara Be'et neilat shara Ki fana ki fana yo
איתנו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר שיגיש את פינת חיים עם ערך שאותה הוא ערך. הרב יאיר הילר דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. כבוד הרב יאיר הילר ישוחח על הנושא החלטתי לטפס אל האברסט, בואו תצטרפו. כבוד הרב שלום. אהבתי זה, החלטתי לטפס אל האברסט. כן
כן
כן.
אז אני רוצה גילוי נאות, אני לא עזבתי את ארץ ישראל וגם אין לי תוכניות לעזוב את ארץ ישראל.
חבר, רציתי להצטרף אליך.
אז תצטרף אליי, אבל למסע קצת שונה, למסע אל האברסט. אז בואו ככה נספר על מטפס ערים אחד שכבר כבש הרבה פסגות, הוא החליט שהוא רוצה לטפס ולכבוש את האברסט, ההר הגבוה בעולם, מה שנקרא גג העולם בנפאל, גובל גם עם סין, שגובו 8,848 מטר. הוא למד על השבילים, למד על הדרכים, לקח אוהל, לקח גם מזון, לקח תוכניות, להקים שם למעלה התנחלות. הוא רוצה בראש האברסט להקים התנחלות, להקים מאחז, להקים יישוב, להקים עיר. והוא פוגש עוד חברים, והוא מספר להם את התוכנית שלו, והם צחקו. הוא לא מבין למה אתם צוחקים, למה הם צוחקים? מה הבעיה להקים שם למעלה יישוב, עיר? הם אומרים לו, אי אפשר להתקיים שם, קר שם מאוד. תגידו, ולמה אתם מטפסים? כמה זמן אתם מתכונים להישאר שם? איזה חודשיים? חודש? מה פתאום הם אומרים לו חודשיים? אנחנו נהיה שם כמה דקות. אז למה אתם באים לשם? בשביל אתם מטפסים? אנחנו באים לגג של העולם, למקום הכי גבוה, שמשם רואים נוף שלא רואים מכל העולם. רואים שם מבט שנותן לנו פרופורציה על עצמנו, על החיים שלנו, על הכל. זה הסיפור על המטפס הערים שרצה להקים יישוב על האברסט. אני לוקח את המשל הזה ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא אברסט. הוא יום אדיר. אבל הוא יום שאי אפשר להתקיים בו. הוא גבוה כל כך. אין בו אכילה ושתייה. אין בו רחצה וקשר של אישות. זה לא מצב נורמלי. אנחנו לא מלאכים. אנחנו כן צריכים לאכול וכן צריכים לשתות. נכון, נכון. אבל יום אחד אנחנו נדמים למלאכים. מהאברסט הזה של יום הכיפורים, שם אנחנו מקבלים תצפית אחרת על כל החיים שלנו, על כל השנה. מהפסגה הרוחנית הזאת שבמשך 25 שעות אנחנו לא אוכלים ולא שותים ונמצאים בשיח ובתפילה עם ריבונו של עולם, ביום הזה אנחנו מקבלים גובה, מבינים מה חשוב ומה פחות חשוב, מבינים את התפקיד של המידות, את התפקיד של האנושיות. כל השנה הקשר של הגוף לנשמה, העמולה של הגוף גורם לנשמה, גורם לצד הרוחני שלנו חוסר בהירות. אנחנו באכילה ובשתייה ובריצה אחר הכסף. יש המון רעשי רקע שהקול העדין, הצלול, הנקי של הנשמה לא מצליח להישמע. יום אחד זה יום של התנתקות. התנתקות זמנית. יום שאנחנו כמו מלאכים. אנחנו חושבים על דברים גבוהים. אנחנו חושבים על תיקון עולם. הצום הזה הוא לא דיאטה. כמו שאומר הנביא בהפטרה שאנחנו נקרא בכיפור, הנביא ישעיהו אומר, למה צמנו ולא ראית? ריבונו שלם, מינינו נפשנו. אומר להם ריבונו שלם, אם הצום הוא רק דיאטה, ואתם לא מנקים בו את היחסים בין אדם לחברו, אין לזה ערך. אלא ריב ומצא, תצומו להקות באגרוף רשע, אני מבקש שאל תצומו, אל תעשו לי טובה. יום הזה זה יום שבו אנחנו עוזבים את הבית, מתקשרים אחד לשני, מסתכלים אחד על השני, מתפללים בלשון רבים. או כמו שיש שורה בתפילה, שורה מאוד חשובה, שכתוב שם, יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת קנאה ותחרות, יום שתמחה לכל עוונותינו. ישעיהו הנביא בהפטרה שנקרא, הוא אומר, הלא זה צום אבחרהו. אתם שומעים מה זה צום? צום שכולל פתח חרצובות רשע, עטר אגודות מותה, שלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. צום שכולל פרוס לרעב לחמך ועמים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו מבצרך לא תתעלם. כלומר, נותן לנו הנביא להבין שאין ערך בריצה אחרי כסף, אחרי רכוש, דבר עצמי, תשתמש ביכולות שלך לפרוס לרעב לחמך, תשתמש ביכולות שלך לראות ארון וכיסיתו. נכון, היו גדולי ישראל שצמו מדי פעם, צמו כדי להקשיב לנשמה. זה לא הדרכה לרבים, זה לא הדרכה לרבים. אנחנו צריכים להיות, אנחנו כן מחוברים לגוף, אבל יש יום אחד בשנה שבו אנחנו כן קשובים לצד הרוחני שלנו, לנשמה. מה יקרה אחרי יום כיפור? אולי בואו נחמיר, אולי נמשיך לצום עוד יום, עוד יום. אם המוסלמים צמים חודש, אולי גם אנחנו נצום איזה שבוע. לא, לא, אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו נסיים את הצום. אנחנו נשמח על הזכות, אנחנו נוכל, ומיד אחרי הטעימה אנחנו נצא לתקוע יתד ראשונה לסוכה. אותה סוכה שכל כך מבטאת שמחה, שמחת חיים, ושמחת בחגיך. אותם ארבעת המינים הרעננים שבראשם הלולב, שהלולב בגימטריה זה חיים, אנחנו נתעסק בזה. כדי להראות שכל היום הגדול והקדוש הזה יום כיפור, הוא כדי שממנו ניקח כוח ונחזור אל החיים. ננסה להוריד את הגובה של האברסט לחיים הפשוטים שלנו, שהחיים הטובים והנכונים והמוסרים שלנו לא יהיו רק בתוך בית הכנסת, שאנחנו בנעילה עטופי תליתות מול ארון הקודש פתוח, אלא נשאף שהקדושה תתחבר לכל החיים, לכלכלה, למסחר, לשוק, ליחסים בין אדם לחברו, יחסים בין אדם לאשתו, יחסי של הורים וילדים. אז אם כן, כיפור הוא בהחלט אברסט. אברסט ענק, גבוה, סותן תצפית עצומה. אי אפשר להישאר שם יותר מיום אחד. אבל היום הזה הוא מעניק כוח, מעניק משמעות, מעניק מבט אחר על כל השנה. אני מאחל לכם, המאזינים והמאזינות, ולך רבי עמוס, שיקובלו תפילותינו.
אמן.
ושריבונו שלם ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל. ובכללם ללעניך בת שרידה ולנעמי בת אסנת ולכל חולי ישראל.
אמן.
אמר חתימה טובה.
אמן. תודה, תודה כבוד הרב על הדברים הנפלאים. אני מאחל לכבוד הרב ולמשפחה שבת שלום, וכתיבה וחתימה טובה גם לתושבי אריאל.
אמן, אמן. שבת תשובה שלום, שבת תשובה שלום.
כן, שבת תשובה שלום. אמן, כל טוב.
לחיים נוסעים ושרדים בחילה בשעת הנעילה שופכים לך נפשם מחפשם וחחשם והמציאם מחילה בשעת הנעילה
Hallelujah, ele
מאזינים יקרים, תוכניתנו לחד עודי הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום עם שושנה דמרי. הדלקת נרות שבת שובה באריאל ב-6:18, בירושלים ב-5:56, תל אביב ב-6:20, בחיפה 6:07. צאת השבת ב-7:11 באריאל, ירושלים ב-7:11, תל אביב 7:13, חיפה 7:13. כיפורים, תחילת הצום באריאל ב-6:04, ירושלים ב-5:58, תל אביב ב-6:15, חיפה ב-6:07. סיום הצום ביום הכיפורים באריאל 7:08, ירושלים 7:08, תל אביב 7:10, בחיפה 6:07. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא לקראת חג הסוכות. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך ההזנה נעימה. שבת שלום ומבורך, כתיבה וחתימה טובה.
הללויה שבת שלום.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.